בואו נתחיל, בסדר? אנחנו מתחילים את הסוגיה, דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה, דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום. מה אנחנו יודעים אבל מהשורה הבאה במשנה? שדנים ביום וגומרים ביום, אבל אבל לא לא באותו יום, אם זה לחובה, בסדר? לא באותו יום, בסדר? עכשיו הגמרא מתחילה בסימן, סימן משפט מענה מתה. הבנתם את הסימן הזה? קודם כל, מאיפה באים הסימנים האלה, אתם יודעים?
סבוראים, לא?
זה לא סבוראים, זה שייך לתקופה שבה הגמרא נמסרה על פה, בתקופת הגאונים, וזה כאילו מסייע לגרסאים, שהם אותם אנשים ששינו בעל פה את הגמרא, לזכור בעל פה. עכשיו, בדרך כלל הסימנים הם אבני הבניין של של הסוגיה, אבל מסתכלים פה, אי אפשר בכלל לראות את זה. משפט, אז בואו מה זה, נכון? זה שפטו אותם. מה זה מענה ומה זה מתה? יש פה מערשה נחמד. בואו נפתח שמה. המערשה כאילו פיצח את זה, אבל בגלל זה הוא צריך לעשות שינוי גרסה בגמרה. המערשה כותב, מי שפתח, זה בעמוד ת', לתת עמוד א', כאילו בדפי המערשה, אז הוא כותב, אמר רבך בר פאפה, כך צריך לומר, והסימן משפט מענה מתה, התלתה אמר רבך בר פאפה דה בסוגיין, עיין שם, וקל להבין. כן, יש בהמשך עוד פעמיים שהגמרא שואלת על אחד מהדינים במשנה, מנה הנה מילי, אבל זה עונה רבך בר פאפה. כן, אני חושב שאחד בלמדבר, ככה זכור לי. הגמרא שם, כן, למדבר עמוד א', 10 שורות מלמטה, דיני נפשות מתחילים מן הצד, מנען אמילי, אמר רבי יחא בר פאפה, אמר קרא, לא תענה על ריב, לא תענה, אז לכל, לא תענה על רב, אז זה בסימן אצלם, וזה המענה, ומה זה המתה? בסדר, המתה הוא צריך להיות בהמשך, כן, למד זבב עמוד ב', 5 שורות מלמעלה, מנען אמילי, אמר רבך בר פאפה, דאמר קרא, לא תתה משפט אביונך בריבו. אומר המערשה, הסימן הזה הוא משרשר ביחד שלושה מנען אמילי, שענה על שלושתם אותו חכם שקוראים לו רבך בר פאפה, ולכן הוא אומר שבסוגייתנו צריך להגיע את רבי חייא לרבך בר פאפה. למי ששואל איפה כל זה בא, זה כתוב בצד פה בגמרא. אמר רבך בר פאפה, כך צריך לומר מערשה, רואים? אצלנו, כאילו. בעל מסורת השס רשם את זה פה, אתם מיד מבינים זה לא בעל מסורת השס עצמו, כי הוא חי לפני המערשה, זה מישהו שישלים בעקבותה, בסדר? אני רק אעיר שהדבר הזה לא סתם נחמד, טוב יש פה סימן, גיליתי לכם את הסוד, אלא יש פה סוג של רמיזה שבעלי הסימנים האלה כאילו הסתכלו על סוגיות הגמרא בשתי נקודות מבט, כאילו אפשר להגיד ככה, מבט אחד הוא התלמוד הישיר על המשניות האלה. המשניות האלה יש בהם כל מיני דינים, ויש להם תשובה אחת פשוטה, והיא מנה ממילה. אני אוסיף, ראינו במהלך השיעורים האחרונים, איך למרות שבגמרא לא מופיע מנה ממילה, שהרמב״ם למשל קושר כל מיני הלכות לפסוקים. בשיעור הקודם אבל ראינו את זה. לא כתוב בגמרא מנה ממילה, אין רמז בסוגיה שזה קשור לפסוק שלא תענה על הריב, אמר אומר, זה מקור ההלכה. אותו דבר גם ראינו, אמר פוסק בו חכמים בגבי העדים, הוא מביא את הפסוק. כלומר, הרבה מאוד מההלכות האלה נשענות על פסוקים ולא רק על איזושהי סברה, כן? חוץ מזה, יש בו כל אחד מהם, כלומר, במובן הזה אפשר לעשות פה רצף של המנה הנמילה. וחוץ מזה, גם יש לנו חוץ מהדבר הזה, גם יש לנו דיונים שלמים בכל יחידה פה. בכל מקרה, שואל לגמרא, מנה אני מילי, אמר רבי חייא ורבך בר פאפה, ואמר קרא ושפטו את העם בכל עת. כן, באיזה הקשר זה נאמר? בהצעת יתרו. רק ניתן את הדעת, זה דברים שעלו גם באלול. אני מניח שבשיעורי הגמרא גם עסקתם בזה. כשאני חופש כאילו פסוקים מקראיים, פסוקים שהם רקע לדברים, אז הרקע יכול להיות פרשיות שמצוות על התחום הזה, נגיד כמו לא תענה על ריב, כן, ועד אחד לא יענה בנפש, זו פרשייה שנותנת לנו הלכות, ובאותה מידה אפשר גם ללמוד לחפש רקע מקראי בהתרחשות מקראית שבה מתרחש סיטואציה של דין וכולי. פה לוקחים את הצעת יתרו שלי, לי ברור שהצעת יתרו היא עומדת בתשתית ראשונית של החלק, של חלק מהמנגנון שיש פה. יש איזה רמז אחד במשנה, ראינו את זה בפרק ראשון, וחוץ מזה לא מספיק חוזרים לצעת יתרו. בפרק ראשון המשנה מביאה את הצעת יתרו שם עם שרי עשרות, שרי המאות, נכון? כאילו עיר שיש בה 230, איזה עיר יש בה סנהדרין קטנה, זה הרמז היחיד במשנה להצעת יתרו. ופה הגמרא הביאה את הצעת יתרו, כמובן שבהקשר הראשוני של הצעת יתרו, מה פירוש הפסוק ושבתו את העם בכל עת?
ביום
אז אני אגלה לכם, סיפרתי לכם שאני עובר ניתוח עוד מעט. אתה מתקשר לשרף הדסה, רוצה לקבוע תור לרופא, טוב, לא לשרף, התקשרתי סתם לרגיל, ואחרי זה עוד חודשיים. קוראים את זה? אי אפשר ללכת לרופא בכל עת. למה? הוא עסוק, יש לו תור ארוך, כן? תור ארוך. מוישה רבינו דיין יחיד, אי אפשר לשפוט בכל עת, למה? כמו הוא שופט כל הזמן, אבל אתה לא יכול לבקש משפט בכל עת, כי הדיין עסוק, והברגע שעושים מנגנון של הרבה דיינים, אז אפשר לשפוט את העם בכל עת. הכוונה, המערכת זמינה, המערכת מה שנקרא תמיד בה, כשפונים לדובר ואומרים לו למה זה לוקח חודשיים, אז מה הוא אומר? אנחנו כל הזמן יעלים את המערכת, מכירים את זה? אז זה מה ושפטו את העם בכל עת. לכאורה זה לא בא בכלל להיכנס לשאלה של יום או לילה, לכאורה, למרות שכן יש איזה רמז מסוים לדבר הזה, שכן, מה מתואר בהצעת יתרו? שאיך העם עמד למשפט לפני משה? כתוב בין הבוקר? עד הערב. לא מאוד חזק, בסדר? אבל הדרשן פה, כאילו רבי חייא בר פפא, לוקח את הביטוי בכל עת, שבהקשר המקורי הכוונה בלי תורים, באיזה תאריך שאתה רוצה, כן? ואתה הולך לדיין ואתה יש דיין והוא יטפל בך, כן? ופרש הכוונה שאין מגבלות על זמן הדין, ולכן היות ואין מגבלות על זמן הדין, אז הנה מקור שאפשר לגמור בלילה. שד הגמרא היה אחי תחילת דין נמי, אז גם שיהיה אפשר להתחיל בלילה. אומרת הגמרא,
יש פה
הלכת
יסוד שאי אפשר, בעצם השאלה הזאת אולי גם בתחילת הדין אני מניח
הלכת יסוד
שאי אפשר, אז מאיפה
באה הלכת יסוד
הזאת?
זה כתוב במשנה, הגמרא יודעת המשנה, זה כתוב במשנה בפרק, בתחילת הפרק, אחד מעשרת ההבדלים בממונות ונפשות זה שדין הממונות מתחילים ביום וגומרים בלילה. אז הגמרא אומרת ככה, זה שאפשר לגמור בלילה יודעים מי ושפטו אותם בכל עת. אז, אבל מאותה פסוק, באותו פסוק, בוא נלמד שאפשר גם להתחיל בלילה. אז זה אומרת הגמרא, כי דרבה, דרבה רמי כתיב ושפטו את העם בכל עת, וכתיב והיה ביום מנחילו את בניו. כן, מה ההקשר של הפסוק הזה והיה ביום מנחילו את בניו? כן, בואו נעמוד צד. יש שם תיאור בפרשת כי תהיינה לי שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, של אדם שמנחיל את בניו, והתיאור שיש שם הוא ביום מנחילו את בניו. מי שהכין יודע כבר את המשך הסוגיה, במבט ראשון זה נראה מאוד מאוד תמוע לקחת הליך של ירושה ולתאר אותו כתהליך של דין. זה נראה מאוד מוזר מהסיבה הפשוטה, כפי שהגמרא מהירה בהמשך, שירושה היא אוטומטית, לכן זה נראה מבט ראשון מאוד מוזר. אבל האמת היא שמי שקורא את הפסוק בהקשרו הוא דווקא מבין מאוד את התשובה לשאלת הגמרא ואת הרקע לדרשה. הרי מה מתואר שם באותו פסוק? אתם יודעים שהפסוק הזה מדבר עם הגיבור של פרשת שבוע, שאונם לא עם פרשת ויצא, הפסוק הזה מדבר עם פרשת ויחי. כי תהיינה לי שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, זה יעקב אבינו, וידעו לו בנים האהובה והצנועה, והיה בן הבכור לסנייה, והיה ביום הנחילו את בניו, תלכו לבראשית ממתת. מה עשה יעקב אבינו שם? הוא ביקר את בן האהובה, את בן השנואה הבכור. התורה אומרת, זה אולי הטוב אז, אבל לדורות לא יוכל לבקר. בוא נאמר ככה, מה שהתורה מתארת שם הוא דווקא סיטואציה שלא של ירושה אוטומטית, אלא של אבא שרוצה להיות מעורב בקביעת מי הבכור, בהנחלה ליורשים שלו. לכן אפשר בפירוש לתאר את זה כסוג של תהליך של של דין לגבי הצורך ביום הוא, אתם כבר הכנתם אז מותר להגיד לגבי צורך ביום, היום הוא זמן של צלילות המחשבה, בירות המחשבה, שאדם מודע למעשים שלו, שהוא מבין בדיוק את כל המערך. אז היות ולא מתואר שם בפסוק אבא שמנחיל אוטומטית, אלא אבא שמנסה להתערב, אפשר לתאר את זה כך. אני גם אגיד מהעבר השני, שאתם יודעים שהרמב"ם בספר משפטים אחרי סנהדרין וסליחה אחרי טוען וניתן וכולי, הוא שם שם את הלכות נחלות, זה הלכות ירושות. למה זה נמצא שם? כי תהליך ההנחלה לא קורה בבית דין, אבל בהחלט יש הרבה מריבות בין יורשים, למי שלא יודע. בוא נאמר ככה, גם היום בשביל הרשת חייבים צו ירושה שמוצאים אותו את משפט. זה לא יכול להגיד הקרוב שלי מת תביא כל הכסף שלו, כן? צריך שמישהו יראה שאנשים הנכונים מקבלים וכולי. כשהגמרא בסופו של דבר מושכת את זה דווקא לכיוון פשוטו של מקרא, כשהגמרא אומרת מדובר פה על עריכת צוואה, נכון? בכל מקרה, פה מתואר והיה ביום הנחילו את בניו, הכיצד, איך מיישבים? יום לתחילת דין, לילה לגמר דין. כן? איך הגיעו לזה? אז מה רש"י מציע? לילה לגמר דין, דכתיב ושפטו, ועיקר המשפט, היינו גמר דין. אז רש"י כותב שהפסוק ושפטו את העם בכל עת מתאר גמר דין, כי גמר דין זה העיקר. תוספות לעומת זו, והיה ביום הנחילות בניו, זה תחילת הדין. תוספות אומרים אחרת, יום לתחילת דין, ואיפ חלק על המאמר, זה מסתום את תחילת הדין עיקר. ועוד ביום הנחילו קבלת עדות הוא דאבה כתחילת דין. כמו רש"י אומר ש... ושפטו את העם בכל עת, לדבר על גמר דין, אז אם אלה, מה נשאר לפסוק השני? להיות תחילה הדין. תוספות אומרים הפוך, הפסוק שבאה ביום הנחילו על בנה, מתאר תחילה הדין. בסדר? עכשיו יש פה כוכבית, עיין מה שכתוב על הגיליון, תוספות דלל דף יוטט, רק מי שיסתכל יראה, יש שם הפנויות להרבה תוספותים שעוסקים בשאלה, אם קבלת עדות זה כמו תחילת דין, או כמו גמר דין. במקרה, זאת ההבחנה שהסוגיה יוצרת. שהסוגיה מה מציינת? מתנית אינדלק רבי מאיר, זה תניה. היה רבי מאיר אומר, מה תמוד לומר על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע? שבאיזה הקשר נאמר הפסוק הזה? עגלה ערופה. שמביאים את הכהנים לעשות את הטקס של העגלה ערופה. ואיך הכהנים מתוארים? על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. שואל המדרש, וכי מה עניין ריבים אצל נגעים? נגיד, זו בעיקר שאלה כשאנחנו מודעים לכך שבעולם של חז"ל, מי מטפל בנגעים? כהנים. מי מטפל בריבים? שבאתם אישור כללי הזה, נו, מי מטפל בריבים? חכמי התורה, כן? אבל אני לא אומר איזה חידוש גדול שבמקרא, לפחות בחלקים מסוימים שלו, אבל אני לא אעריך יותר מההגדרה הזאת, מי שממונה על החוק הדתי, מי שממונה גם על המסורת, מי שממונה על המשפט, מי זה? הכהנים. הכהנים הם הנהגה רוחנית, הכהנים אחראים, ככה הפסוק מתאר, הכהנים אחראים על הריבים והנגעים. בתוך ההקשר של הפרשה שם, למה באמת לציין את התכונה הזאת שלהם? מה שמה להגיד את זה? למה להגיד שהכהן, אזכיר לך שהכהנים אחראים על ריבים ונגעים? איזה סיבה? כי מה מדובר שם?
לא יודעים.
לא,
זה
דבר, רגע שהיא נוצר
בעקבות
ריב,
מישהו שאתה... זה הרבה רצח שם, נכון? אומנם זה לא דיני נפשות במובן רגיל, כי אין שם את מי... את מי לדון, לא נודע מי עיקר, אבל כאילו מסבירים למה כשיש משפט רצח מערבים אותם, אז התשובה, זה תחום האחריות שלהם הוא על... הוא על הריבים, כן, הם אחראים על זה. בכל מקרה, יש פה השוואה בין ריבים בין גאים, ועל זה הגמרא אומרת, אלא מקיש ריבים לנגאים, מה נגאים ביום דכתיב וביום הראות בו, אף ריבים ביום. ומה הנגעים שלא בסומין דכתיב לכל מראה עיני הכהן? איך לומדים את זה? אז רש"י בנידה אומר שמלכול מודגש שהכהן חייב לראות בראייה מאוד חדה וברורה. יש גם שאומרים שעומדים דורשים את זה מהריבוי עיני. עיני זה שניים. אף ריבים שלא בסומין, כן? הוא מקיש נגעים לריבים, הריבים שלא בקרובים, אף נגעים שלא בקרובים. אם הריבים בשלושה, אף נגעים בשלושה, ודין וממונו בשלושה, גופו לא כל שכן, תמוד לומר, ובובה אל אהרון הכהן, או לחד, על המטה שאפילו כהן אחד רואה את הנגעים. יש, בוא נעשה לעמוד על ההקש הזה בין ריבים ונגעים, ואז נבין מה שתת רבי מאיר. כן, יש פה הלכה שמתחילה בנגעים, שבנגעים יש פה שני דינים שנאמרו. שניים. דין אחד הוא שריבים, נגעים, סליחה, זה ביום ולא בלילה, כי כתוב יום הראות בו. והדין השני הוא שנגעים שלא בסומים. כן? כאן השאלה הברורה שעולה, וזה יעלה בתוך כדי לימוד הסוגיה, הוא האם הם מושבים כמו אותו דבר, או האם מדובר בשתי תופעות שונות, כן? במבט ראשון, מה היה נראה לומר? שמדובר בתופעה אחת או בשתי תופעות. בוא נסביר קצת את הרקע של הנגעים. זה מוסבר מאוד היטב בהמשך הסוגיה. מי מכם, אין פה אף אחד נשוי, נכון? לא, אתם עוד לא יודעים מה זה ראיית
כתמים.
אתם ראיתם את הרבנים פה בודקים כתמים לפעמים? ראיתם אותם עם הבדיקות? לא, הם הולכים החוצה ומתחבים. הם הראו גם לרווקים?
היה פה חבור.
לרווקים?
לא,
נשואים, בסדר. אוקיי, אז אתם יודעים מה מדובר, בסדר. כשאבא שלי התחיל ללמוד בשיעור של הרב סולובייצ'יק, הוא היה בן 19 והוא לימד מידה באותה שנה. עכשיו אני אגלה לכם סוד נורא, והיום מה היה הכינוי חיבה של אבא שלי כשהוא היה צעיר? קראו לו The Babe, כי היה לו, כאילו, חשבו שהוא נראה עם פרצוף של, של, של תינוק, כזה בייבי פייס. אז הוא הלך לחנות של פלדיים בניו יורק לקנות ספרים על המסכת שהוא לומד. זה חוויה שאתם פחות עושים, כי אתם באים פשוט עם המחשב, אבל הוא היה מאירי על נידה, ופלדיים המייסד של ההוצאה, כאילו הזקן, סירב למכור לו ספרים על המסכת, הוא אמר לו, אתה צעיר מדי בשביל ללמוד את זה. אבל בכל מקרה. התחום של נגעים, כפי שמוסבר, הוא תחום שדורש הבחנה בין צבעים. כמו שתחום הכתמים, מה שהרב מסתכל, האם הגוון של הצבע הוא מהגוונים שהם יכולים לצאת מאדום, כי רק אדום הוא יכול להיות תמה בתחום של, של כתמים בנידה, כן? ואז צריך להסתכל, אם זה לא עד בדיקה, אלא זה קטם על בגדים, גם הגודל, ועוד כל מיני דברים בודקים, כן? עכשיו זה דורש תאורה מסוים, וזה דורש לראות היטב. לכאורה, חסרון הלילה הוא פשוט מאוד, כי לא רואים, כי לא רואים היטב. אתה בלילה, אני אדבר על זה מיד, אתה בלילה בכלל נמצא באצלם שאין חשמל, אבל אפילו כשיש, כן? כאילו, בתורת נרות, כן? האם אתה רואה בדיוק טוב או לא טוב? אני ראיתי רבנים שונים, כל אחד מהם, למשל, הכתמים, בוחר תורה אחרת. אבל ישיב כנול, הוא יוצא החוצה והולך בצל שמקבל אור של שמש, וכך הוא בודק. זה התאורה הכי טובה בשביל לראות קטן, כן? רק בתאורה הזאת הוא רואה טוב, כן? אני מרכיב את המשקפי קריאה שלו ושלו יסומה, כן? ומסתכל את הרב ספקטור בבית שמש, הוא הרב של גבעת שרת, כן? אז הוא אוהב לבדוק בתוך הבית שלו לאוף לא רסן, כל אחד מהשיטה שלו. אבל הדין של, 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 של יום הוא, בנגעים הוא פשוט, כי נגעים זה תחום שצריך לראות ועוד לראות עם הבחנות דקות, כן? גם לגבי סומים זה די ברור. גם לגבי סומים אני לא יודע אם הם ידעו את מה שאנחנו יודעים היום על מה זה להיות סומה בעין אחת. זה לא דין של בעל מום פה, כי מה אנחנו יודעים? הרי שאדם שיש לו רק עין אחת, אז הוא לא רואה את התאימד, הוא רואה שטוח. אז בדיוק הנושא שמתואר בנגעים וכל הזמן אם הוא עמוק, לא עמוק, הוא רואה פחות טוב, כאילו בתחום של נגעים זה די ברור. למה אנחנו נגיד שבאדם שלא רואה טוב, שלא יוכל לראות נגעים? יש פה אבל חידוש די גדול בהיקש שמעבירים אותו לריבים. והסיבה הפשוטה, בריב, מה אתה בדיוק צריך? מה אתה צריך לראות? האם בהגדרה לדון בריב הוא לראות משהו? אבל מה הצדק לא רואה? אני חושב הוא לא רואה שאתה עשיר, שאתה עני, כלומר, כן, אבל זה קש לא רק פשוט. כלומר, הייתי אומר ככה, בעולם שנגעים, א', זה ברור למה שני הדינים נאמרו. בעולם שנגעים גם הייתי אומר בפשטות, שזה בסיסית אותו דין, נכון? כאילו, בלילה לא רואים טוב, וסומה לא רואה טוב, אפילו סומה בעין אחת. עצם המעבר לריבים, יש בו מין החידוש, ונצטרך לעבוד על זה. מה בדיוק המשמעות שלו? אז בואו נעבור גם הצלע השנייה. אבל קודם כל, בהיקש הזה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, קודם כל, לגבי הצלע הראשונה, מה זה אומר בדיוק על פסול לילה, ומה זה אומר על פסול... הפסול סומה, שהרי הדיין לכאורה הוא צריך שיקול דעת, הוא צריך לשמוע את הטענות, לפעמים גם הוא צריך לראות דברים, אבל מה רמת הראייה נדרשת? זה כמו איזה, קיינתי אומר ככה, הדיין כמו, צריך להיות מעין טייס, טייסים כבר אפשר עם משקפיים? אפשר כבר, אבל פעם לא היה אפשר, כן? לא חשוב, לא חשוב, רוצים שטייס יראה טוב, אז רואים, לא דיין נגעים, צריך לראות טוב. למה? כי זה חלק מהדרישות התפקיד, כי טכנית צריך לראות. ובין זה לבין לבוא ולהגיד בריבים, יש פה איזה מעבר שדורש הסבר. בואו נראה גם את ההיקש לצד השני, כי שם נמצא התשובה. הרי מה? כן, בבקשה.
ברור שם אמרו בדיוק בשביל זה צריך לעשות
את ההיקש,
בדיוק.
כלומר הדין מתחיל בנגעים, אבל ההיקש מעביר. אבל בוא נראה גם את הכיוון השני.
זה שצריך היקש ואי אפשר ללמוד את זה סתם, זה מראה שבאמת הגמרא מסכימה איתם, זה לא משהו של לוגית.
נכון, אני מסכים איתך. עדיין אני מצפה שגם ההיקש יהיה עם היגיון. עכשיו, מה הכיוון ההפוך? מקיש נגעים לריבים, מה ריבים שלא ביקורים, אף נגעים שלא ביקורים. שזה באמת מהווה סוג של, גם שמעבר לא פשוט, אבל במינה מסוימת אולי הוא מגלה את הסוד של כל התחום הזה. שהתחום של נגעים, עד עכשיו אני ככה תיארתי אותו כזה כתחום מקצועי שפשוט מה צריך לעשות? נדעת אם זה נראה כמו נגע או לא. ומה עולה בבירור מהפסול הזה של קרובים? במיוחד דברי הגמרא בהמשך, שהגמרא שואלת, פשיטה, נכון? סליחה, את המאוד התאימה עם השלושה, שהיא אומרת... ממונו בשלושה גופו לכל שכן, מה, איך מתואר פה בעצם התהליך של נגע? איך הוא מתואר? כסוג של דין, אני דן את האדם.
זה הפסד במונים.
אה?
זה הפסד במונים.
אני דווקא, יפה, אני אציע ברשותך משהו הפוך, אם תרשה לי, אבל רק לפני כן. מה שנאמר פה...
הבית שבנם אתה רואה סתם.
כן, אבל לכאורה הנגעים פה זה כל הנגעים, לא?
זה
כבר יקרא י' ג' שם...
לא, זה סוף בגל.
כן, רגע, על איזה נגע מדובר פה? על נגע בתים? זה לא, זה צרת של האדם, עמיחי. נגע צרת כי תהיה באדם, בובה אל הכהן, וראה הכהן ונשא את לבנה באור וכו', ואם פרוח תפרח הצרת וכיסתה הצרת כל האור, לכל מראה עיני הכהן וראה הכהן ועיני כיסתה. זה בניגי גוף. עכשיו, מה שבעצם עולה מדברי הסוגיה כאן עם הקרובים, והזה של דין, שנגע זה לא שהכהן נותן לי איזשהו... מבט מקצועי, הצבע הזה תמה. אלא בעצם אני רוצה לחזור לדברים שנאמרו פה הרבה על דיני נפשות, שהכהן בדבריו הוא דן אותך או במים אחרות, הוא יכריע, הוא זה שיהפוך אותך למצורע. בגלל הסימפטומים, זה ניגוד לרפואה. ברפואה, אם יש לך גידולים סרטניים בגוף, גם אם הרופא לא יודע מזה, יש לך סרטן, כן? כלומר, הרופא, אם הוא ידע, אולי יתחיל לטפל בך. אבל בתחום המטאפיזי של צרת, ויש איזה ביטוי מאוד מפורסם בהלכה, שזה פסוקים, שרשי שם מסביר את זה לתורה, שכשהכהן מרים לו נגע בתים, אז מה עושים? הוא פינו את כל הכלים מהבית, ורק אז מה הכהן יגיד?
תמה.
תמה, כן? איך הדבר הזה יכול להיות, כן? אז התשובה היא, זה לא תמה, עד שהכהן לא אומר. מה שאנחנו כל הזמן אומרים פה על דיני נפשות, אתה זכאי עד שאומרים שאתה חייב. אז הדבר הזה נכון גם על התחום של נגעים, וזה בעצם אומר, אם עכשיו נחזור, צנית שדה המשוואה, כן.
זה רמה שמור, אמת משפטית, זה אמת כאילו ריאלית.
אמת, אמת. אז זה נכון גם בעולם של נגעים, כן? גם בעולם של נגעים, האמירה של הכהן היא זו שקובעת. טוב, רק על זה, בוא נחזור שני צדדי המשוואה. מה שבעצם עולה מהסוגיה כאן, שאני פוסל סומה ולילה במראה נגעים, לפחות לפי שיטת רבי מאיר, לא לפי שיטת חכמים. חכמים הם לא מקבלים את ההשוואה הזו, נכון? אבל לפי שיטת רבי מאיר, משמעות הדבר הוא שבתחום של דינים, שאתה יוצר חלות על אדם, אז מה אני קובע? אני קובע ש הקביעות האלה אפשר להכריז אותם רק מתי? רק ביום. ומה עוד אני מכריז? שרק אדם שהוא רואה היטב. מה שאני צריך לומר, שכנראה אחרי שגיליתי את האופי של נגעים דרך ריבים, שנגע זה לא רק עניין טכני שהוא רואה, אלא יש שם הכרזה. אז אני בא ואני אומר, במקומות שמכריזים אנחנו מעוניינים ביום ולא בלילה. אנחנו עדיין צריכים לשאול, כאילו,
לא מבין את העניין של ההכרזה,
כאילו, למה אני מביא את זה? אני אנסה להבין את המעבר שרבי מאיר עושה. מה שאני קצת חותר ואני אסביר, זה מה עומד בשורש המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים. זה מה שאני אנסה להבין, וזה קשור במה שאתה אמרת קודם על נגעים, ואני אנסה קצת להסביר את זה. כן, בואו ננסה להבין את יסוד ההבדל בין דיני ממונות לנפשות. שדיני ממונות, תחילת דין יכול להיות ביום, גמר דין לעומת זאת הוא גם יכול להיות בלילה, אבל אי אפשר להתחיל את הדין בלילה. ורבי מאיר אומר, גם בדיני ממונות גמר דין לא יכול להיות, לא טענת הסוגיה, נכון? אני צודק? שגמר דין לא יכול להיות בלילה. למה? כי אני משווה אותו לנגעים, נכון? אני משווה אותו לנגעים, כן? עכשיו אני אנסה להבין את הדבר הזה. אז וגם את הקשר בין סומה לבין לילה. עכשיו להתחיל מנגעים זה בעיה, מהסיבה הפשוטה, נגעים זה משהו שצריך לראות, וכל החינות צריכים לראות. אבל אני חושב שוודאי שהרקע שאנחנו צריכים לראות לנגד עינינו הוא קודם כל להבין מה ההבדל בין יום לבין לילה. משהו שלנו קשה לעשות בגלל תומס אדיסון. קצת מקשה עלינו, אבל די לבן אדם שיקרא פרשת שבוע, בוא נגיד שיעור פרשת שבוע, יעקב אבינו, מתחתן עם איזה אישה, ומתי הוא מגלה מי? רק בבוקר. טוב, אז חזל אמרו את מה שהם אמרו על זה. מכירים את המדרש, נכון? עם הסימנים. אבל הקושי הזה הוא קושי שסוגיות מפורשות מדברות עליו. כאילו, בוא נגיד ככה, התורה היחידה שהייתה להם זה תורת נרות. אם אתה רוצה קצת להתחבר, אני קצת אעשה את זה, בסדר? קודם כל, אין תורת רחוב. תכבד כל התורת רחוב פה, תראה איזה חוויה תהיה לך אפילו עם הנרות בבית. זה קשה לתאר. אני פגשתי לפני שבועיים מישהו מארצות הברית, שאלתי אותו, נו, מה, שבוע שעבר, סליחה, מה קרה אצלכם? כאילו, אבא של סולי שתיים פגשתי, שהוא מטינק. אז הוא אמר לי, הקושי העיקרי בטינק היה שלא היה חשמל כמה ימים. הוא אמר, היו אנשים שהתאשפזו בבית חולים פסיכיאטרי, שגם היה שם גנרטור, מרוב מצוקה. אנחנו לא קולטים את הדבר הזה, זה מה מדהים, אבל אנחנו לא קולטים את הדבר הזה. כאילו, תכבד כל התורת רחוב. עכשיו בבית שלך רק איזה כמה נרות. עכשיו אני מוסיף גם שלא לכולם יש גם כסף לנרות. מי שלומד את הסוגיות של הדלקת נר שבת, הוא רואה שלא לכולם יש נרות. ברור שלעשירים יש, אבל לאיש הפשוט אם יש לו נרות כל השבוע שהוא כל לילה מדליק, לא, הם רובם הולכים לישון עם השמש. הלילה בשבילם הוא כמו יעקב עם האישה הזאת שהוא התחתן איתה. כאילו, אתה לגמרי הפוץ. מי שכבר היה בצבא פה והיה בשטח בלי גנרטור, אני חושב שהוא יודע על מה אני מדבר. אה, אתה לא? אתה לא מבין מה זה ירח? אה? בגלל
של פילה, יש כאילו...
הייתי, אני מבין את המולה במקומות. אז המפוך, לקורא של הלבנה. זה תכה... שם זה עוד יותר מגישים, לפעמים יש לך צל. אתה אומר, באמת הלילה יש לך צל, אתה נת מוריין טוב טוב, אז זה נת מוזר. כי לפעמים נדעת הלבנה הוא כן אור מעולה.
אז מבינים מה זה לבנה. אז מבינים מה זה הירח, אבל בלילות בלי ירח. אז קודם כל, אנחנו צריכים קודם כל, אני חושב, להתחבר לחברה שבלי תומאס אדיסון, כלומר עכשיו בחברה כזאת הפערים בין יום ולילה הם קודם כל הרבה יותר גדולים, הם אדירים. מי שהיום הוא זמן הפעילות, הלילה הוא זמן האפיצות נקרא לזה, ועל רקע זה גם מבין כל מיני ממרות על היום. כלומר, מי שישן ביום, אז הגמרא בסוכה בפרק שני, מי שישן ביום, כאילו איזה בטלן נוראי, וזה למה? מישהו פה היה ער עד 3 בבוקר למד, והוא נח בהפסקת צהריים. כן, אני לוקח, גוזל לכם את הפסקת צהריים. אבל מה כל כך נורא בזה, כן? כאילו, קיבוצניקים קמים ב-4 בבוקר, כשעובדים בחקלאות, באזורים החמים, הם עובדים בשעות שעוד לא... ואז הם ישנים בצהריים, ואז הם בטלנים, מה פתאום? הם משהו מאוד חרוצים, כן? אבל בעולם שבלילה גם ככה אי אפשר לעבוד. אז זה מאוד חזק, ואתה בזבז שעות של תאורה. למה מי שלמד פה ברכות שנה שעברה קריאת שמע, זה שנה שעברה למדתם? כמה זמן קימה זה עמוד השחר כזה, הנצח חמה? מישהו פה קם בשעות האלה? אולי עכשיו כן, כי זה ב-6:20 ומשהו, אבל... לא, כי בעינם מטורף בזמנם לבזבז שעות אור. כאילו, רק מי היחידים שמבזבזים שעות אור שישנים מאוחר? זה הם מלאכים, אבל האנשים הרגילים. זה, זה הדבר ראשון, כן? כלומר, זה, הפערים בין יום ולילה וניצול הזמנים. הרמב״ם הידוע, שהרב רם היה, כשאני זוכר, כשהוא היה תנמיד בארץ ציון, היה משגע את הקיבוצניקים שהוא באים שם לכמה שבועות ללמוד, הוא היה עושה להם שיעורים באמצע הלילה. למה? כי כל הלומד תורה בלילה, סגולה מיוחדת, קום אירוני בלילה. אני נוטה לחשוב, זה לא הכוונה בלילה. הכוונה בזמן שאף אחד לא... אף אחד לא לומד, כאילו מוצאי שבת זה, זה כמו קום אירוני בלילה, יום שישי אחרי צהריים, כלומר, זה זמן שאיך תלמד, כאילו, זה זמן של אפס פעילות, זה זמן של שינה. הם היו ישנים הרבה יותר, רק ניגע בדבר הזה. כשהרמב"ם כותב שדי לישון 8 שעות ביום, ביממה, אז ינוח לי, הוא לא נלחם באלה שרוצים לישון פחות, הוא נלחם בנוער שם שהיה לישון יותר, בטח. אתה הולך לישון עם השמש ואתה ישן, עד מתי אתה ישן? כמו תינוק, עד מתי? עד מתי, שאתה כבר לא עייף, שאתה קם רענן, כן? כאילו, החוויה המודרנית, לקום עם שעון מעורר ולהיות עייף כל הזמן, לשתות הרבה קפה. הם לא מכירים את הדבר הזה, כי עכשיו, בחברה כזאת, קודם כל, הבדל יום ולילה הוא אדיר. הוא אדיר. כלומר, הלילה הוא זמן שלא רואים, לא יודעים. עכשיו, אני אביא לכם קצת, הזכרתי כל מיני גמרות, כאילו, על יום ולילה. דברים שהיום, כאילו לכולנו כמעט לא ברור על מה הם מדברים, אבל אני אתחיל בגמרה שהיא שיקוף של יעקב עם נשותיו, ממש בשם פרשת שבוע. שנה בגיטין חב"ג אומרת, הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחרש, שוטה, קטן וסומה. שואלת הגמרה, בישלמה, חשו וכו', אלא סומה, מה לא? אמר רב ששת, לפי שאינו יודע ממי נוטלו למי נותנו. מה תקיף לרב יוסף? האח סומה מותר באשתו, האח בני אדם מותרים בנשותיהם בלילה. עכשיו, הגמרא הזאת מדהימה, כי מי הדוברים בה? רב ששת ורב יוסף, ששניהם עיוורים. מדהים. בואו נקשיב רגע לשיחה ביניהם. כלומר, הם משווים פה, זה אולי הדבר המדהים, הם משווים אדם בלילה וסומה. וסומה. אמרת השוואה שיש בסוגיה אצלנו. כלומר, זה לא... בגיטין דף חב ג'. כאילו, אדם בלילה לא יודע אם אשתו או אשתו. ממש כמו יעקב. אלא מה כתוב? אלא בתביעות אינה דקלה, כי אתה מכיר את הקול שלה, אכן אני גם הסומה, מותר באשתו, תביעות אינה דקלה, אז הסומה, בוא נגיד ככה, מפתח כל מיני חושים, הוא יודע לעשות כל מיני דברים, כן, אבל בגדול, הגמרא הזאת היא פשוט שיקוף של פרשת שבוע, שבה רב יוסף הסומה, אומר, גם הסומה יודע להתמצא, אבל הגמרא מדברת גם על המגבלות שיש לה סומה, אבל הדבר יותר מעניין הוא ההשוואה המוחלט בין לילה לבין סומה. עכשיו קצת התחלתי ככה במשניות, יש לא מעט משניות שסומה ולילה באים ביחד, ממש. למשל, משנה בחולין, המשנה אומרת, השוחט בלילה וכן הסומה ששחט שחיטתו כשרה. אבל הם בני זוג, סומה ולילה, משנה בפאה. הקוצר בלילה והסומה יש להם שכחה. שניהם לא רואים מה נופל להם הידיים. יש עוד רשימה אדירה, אני אקריא לכם עוד כמה, בסדר? אם זה נשאר פתוח, בוא נראה. פשוט כותבים סומה ולילה, זה נסגר לי איכשהו. הנה, יש לי. למשל, ספרי במדבר, כן? או בכל, בפרשת רוצח בשגגה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, להביא את הסומה ואת הזורק בלילה. יש עוד ועוד ועוד, כולל הלכות שלנו נראות מוזרות, אבל אני חושב שכדאי להזכיר אותם, כי הם גם ייתנו את הבסיס להבין את סוגייתנו. ציצית אין ציצית בלילה. למה? ריתם אותו. גם שם, דרך אגב, מבדילים עם כסות סומה לבין, לבין כסות לילה. כן, הספרי אומר, אני מקריא, שומע אני אף כסות לילה במשמע, תמוד למה הוא ריתם אותו ביום ולא בלילה. משמע מוציא את כסות לילה, הוא מוציא את כסות סומה, תמוד למה והיה לכם לציצית מכל מקום. הגמרא בכמה מקומות שמביאה את הדרשה הזאת, גמרא אומרת כי הסומה, לפחות ביום, האחרים רואים. זה גם גמרא מאוד ידועה במגילה, שם הגמרא אומרת שאם ביותר המאורות, יש מחלוקת אם סומה יכול לפרוס על שמה ולהגיד יותר המאורות, ומביאים את הסיפור הרב יהודה, הסומה שהיה הולך עם אבוקה, כי אחרים רואים. אני אגיד משהו אישי, סבי עליו השלום, הסבא השני שלי, אבא של אבא שלי, בסוף ימיו התעבר. והוא 9 השנים האחרונות של חייו היה עיוור, אני... יצא לי לראות את המצוקה הזאת של עיוורון, גם מי שמתעבר בגיל זקן, קשה לו ללמוד, להסתגל למצב, כלומר אדם בגיל צעיר, אז הוא, החושים האחרים מתחדדים, לומדים מתמצות, אני הכרתי, מכיר עיוורים שיודעים ממש להתמצא במרחבים, עושים באוטובוס, יורדים, הולכים, כאילו, היה בישיב אוניברסיטה, כשלמדתי שם עיוור בבית מדרש, היה נוסע לבד באוטובוס, העלת הצעדים, מהתחנת אוטובוס לבית מדרש, ואדם מאוד עצמאי, ובגיל זה, כן, זה ממש, אתה לגמרי נותר מהעולם, וסבא שלי לא הצליח ללמוד, להסתובב בדירה שלו, כאילו, בלי עזרה. היה צריך כל הזמן להיות איתו. ואני חוזר עכשיו לדין של ציצית בלילה, אצלנו ציצית לילה. מה הבעיה? מה, אתה לא רואה בלילה? תפילין. אתם, הגמרא במנחות בדף ל"ו, דנה בדין של תפילין בלילה. אסור להניח תפילין בלילה. למה? זה זמן שקשה לשמור על התפילין. זה דברים שאנחנו לא לגמרי בכלל חווים אותם. אני אסכם את זה בצורה מאוד פשוטה. קודם כל, ההשוואה בין סומה ללילה היא בלילה הכהה שלהם. ורואים שזה לא רק בסוגייתנו. זה משהו שבבדיקה פשוטה בפרויקט השו"ת, תוכלו לראות את ההשוואה הזאת, היא עולה לאורך כל הדרך, פה ושם מחלקים. אבל בגדול ההשוואה הזאת נעשית, כי הסומה לא רואה, ואצלם בלילה לא רואים. זה לילה אחר מהלילה שלנו. כן? אבל על רקע זה, גם אני חושב שכדאי לשקול את כל הדין של מה ההבדל בין חוויית היום לחוויית הלילה, שמקרינה על השאלה, האם אתה תדון בלילה? כלומר, הלילה אצלם הוא בעצם זמן שבו אתה... אני אומר שני דברים, גם להיות ואתה לא ישן ביום, אז בלילה זה זמן של עייפות, אבל גם הוא זמן של חוסר התמצאות במרחב. כנראה מה הסוגיה אומרת? לפני השאלה איך מתרגים את זה במציאות ימינו, כן? אבל מה היא אומרת? בן אדם לא יכול להתחיל על נושא חדש, להתחיל לדון על משהו מתוך עייפות. במצב שהוא לא רואה, כלומר אפשר לראות... אני חושב שזה ביטוי תלמודי, אפשר לראות דברים פיזיים, אפשר לראות מאובנת הדליבה. כלומר, אדם יכול לראות כי הוא רואה משהו עם העיניים, והכוונה גם שהוא מבין משהו. והלילה אצלם הוא זמן שהם לא רואים, ותרגום פשוט לימינו, כשאתה הפוץ, זה לא הזמן המתאים. זה כמו בצבא, הפיצות יום ראשון. מה הכוונה? ואנחנו חזר מהבית, יש לי אחיין שכשהוא היה בצבא, אז הוא תמיד היה במוצאי שבת בקושי ישן, והוא היה אומר תמיד, צהל שלח הביתה חייל עייף, יקבל חזר החייל עייף. אבל הצהל יודע את ה... הם אצלכם אמרו ככה?
כשהוא
עולה על מדים,
הוא מלבש
פיג'אמה. אבל הצהל יודע שאתה לא מאופס, עכשיו נשים אותך בטנק, אתה תעשה טעות, תוקח לזמן. בגדול, זה קודם כל ההגיעת של הסוגיה. השאלה רק שעולה הוא מה הדין שגמר דין בלילה, כלומר על רק הזה למה גמר דין נעשה בלילה. ופה שלחתי אתכם לרן בראש השנה, שמה עיקר היסוד של הרן, למה גמר דין יכול להיות בלילה. אז הרן כותב במפורש כי הגמר דין נגרר אחרי תחילת הדין, וזה כאילו שגמר הדין נעשה גם כן ביום. זה לשון הרן, בוא אני אקריא את זה כדי שנרשמע את הדברים ממש בפנים. הרן אומר כך, אני מקריא, אומר הרן, היינו טיימא דקייבן דאבי תחילתו ביום, גמרו נמי בתר תחילתו, שדין עלי כאילו נגמר ביום דמי. ככה הר"ן מתבטא.
אז זה קטע רש"י שלנו, שאומר משפט עיקר הדין ב...
בוא נגיד ככה, לשיטת הר"ן גמר דין יכול להיות בלילה בתנאי שהוא המשך של דין, תחילת דין שהתחיל ביום. זה בדיוק נושא הדיון באותו קצות, מי שראה אותו שם הקצות מחדש חידוש מדהים שגם עולה אצל כמה ראשונים בסוגיה, שהקצות אומר, הוא דן עם השאלה מה הדין אם התחילו לדון בלילה, אם בדיעבד זה הדין דין או לא. אז אומר הקצות ככה, באמת התחילת דין הוא כלום, אבל אז שהם יעשו גמר דין, גמר דין יכול להיות בלילה. אז אומר הקצות, אם עושים את כל הדיון, כל המסע ומתן בלילה, ואז הגמר דין בלילה, אז גמר דין בלילה. או במילים אחרות, לפי הקצות ברור שגמר דין יכול להיות בלילה גם בלי ש... שהוא ממשיך תחילת דין שהתחיל ביום. אבל לרן ברור שזה לא ככה, ולא רק לרן, זה לא עוד הרבה ראשונים שגם פוסקים שאם התחיל את הדין בלילה, הדין הוא לא תקף, הדין פסול, כן? שמה שהר"ן פה אומר הוא דבר מאוד מאוד פשוט, שכשלמדו קריאת שמע, אולי שמעתם את הדברים, שמעתם קריאת שמע, אני אדגים לכם את זה באמצעות הגמרא במלאכות דף למד וב על תפילין, והוא יסוד פשוט, שכשאנחנו מדברים על יום ולילה, אנחנו יכולים מצד אחד לדבר על יום ולילה מהצד אסטרונומי. כשיש שמש, יום. כשיש אור, יום. כשחושך, כשאין שמש, לילה. ואני יכול אבל גם לדבר מבחינת האופן שבו אני כאדם חווה אותם. יש את היממה האנושית, כלומר יש את היום שזה זמן הפעילות האנושית, ויש את הלילה שהוא הזמן המנוחה האנושית. ואצלנו כיום בחברה, גם עם חשמל וגם עם שעונים מכניים, שגם חלק מהסיפור הזה, אנחנו כאילו הפרדנו מההתאמה המוחלטת ביניהם. עדיין יש איזה ויכוח גדול מאוד עם הבן שלנו איתיאל, עדיין אני אומר רוב בני אדם הם כמו הפסוקים בעזרה, והיום למשמר ולמלאכה והלילה למנוחה, כן? רוב בני אדם עובדים ביום ובלילה זה זמן שלו. איתיאל מאוד אוהב לילה, כאילו, ואני מסביר לו למה אתה אוהב לילה. אז מתבגרים, אני אגיד לכם את הסודות על עצמכם, מתבגרים אוהבים לילה כי המבוגרים, מה הם עושים באותו זמן? הם ישנים. כלומר ילד מתבגר שהוא רוצה פרטיות, והוא עושה, גם אם הוא לא עושה דברים שאסור לעשות, אני לא אומר שהוא רואה סרטים אסורים, סתם הוא לא אוהב את זה שההורים שלו מרחכים לו בחיים ומסתכלים עליו, הוא אוהב את הפרטיות. אז אני אומר לו, גם שאתה אוהב לילה, אבל אתה אוהב לילה כי רוב העולם לא אוהב לילה, כי רוב העולם אוהב יום. אז אתה רק מוכיח את הטענה לכיוון ההפוך. זה ויכוח שעוד לא נפשט בבית. ורק אני אגיד שהיום בגלל הטכנולוגיה באופן שאנחנו חיים זה אולי יפרד יותר, אבל כבר בזמן חז"ל אפשר למצוא ביטויים בסוגיות מעטות שהם יהיו מודעים להפרדה הזאת בין ההגדרות. הדוגמה של קריאת שמע היא דוגמה מאוד טובה. בשוך בך ובקומך, מצד אחד יש שם הגדרה בתוספת, זה עמוד השחר עד צאת הכוכבים, שזה פשוט זמני יום ולילה. לעומת זאת יש שם גם דעות שזה טיפה מוקדם יותר, טיפה מאוחר יותר, באופן סוציולוגי איך שבני אדם נוהגים. ואולי גמרה מאוד יפה בהקשר הזה זה גמרה במלאכות בדף למד וב, שם מצד אחד הגמרה אומרת שאסור להניח תפילין בלילה לכולי עלמא, כן, ומודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן לצאת לבית הכיסא או להיכנס לבית המחץ ושקעה חמה שוב אינו חוזר ומניחן. אז הגמרא אומרת חד משמעית, תפילין כמו תחילת דין, אל תניח אותם בלילה. מצד שני הגמרא שם אומרת, הברייתא אומרת, כשיגיע עד מתי מניחן, עד שתשקע חמה. הנה הגדרה של יום ולילה אסטרונומי. רבי יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק, זה הפעם השנייה, יש פעמיים בשעה שמופיע שתיך לרגל מן השוק, זה חנוכה ופה, וחכמים אומרים עד זמן שינה. מה בעצם יסוד דברי חכמים ורבי יעקב? יסוד הדין הוא שתפילין זמנם ביום ולא בלילה, הוכחה לזה שאסור להניח לך תחיל התפילין בלילה. אז למה הם מאפשרים לך להמשיך עם התפילין? ממש כמו דברי הר"ן. כי היות ואתה, מה זה שצריך לרגל מן השוק? אתה עדיין בפעילות, אתה עדיין פעיל, אתה נמצא במצב יום, אתה ב, כמו שאומרים במחשב, day mode, אתה במצב יום. חכמים אומרים יותר מרבי יעקב, שזה אפילו עד זמן שינה, כלומר כל עוד שאתה נמצא במצב של ערנות, של פעילות, גם אם בחוץ כבר שקע השמש, אנחנו הלכתי כי התייחס אליך כיום. מעין זה אומר הרע, נגמר הדין שלך, ממשיך המשך הפעילות שהתחילה ביום, זה בבחינתך, זה עדיין יום. כן.
רגע כמה אני מסכים לזה, מה שזה יכול להיות, שבאופן תיאורטי לכתחילה מותר להניח תפילין בלילה. כל בלילה זה שעה של אדני יורדים עם התפילין, לכן הם גזרו תקנות התקנות. אבל זה לא אותו דבר, כי פה אפשר להגיד באופן כאילו אמנני, שלילה זה לא זמן של דין. אבל לפי התורה, לפי דין תורה, לילה זה כן זמן של תפילין.
זה תלוי באמת בפרשנות הסוגיה שם. אבל אפילו לדבריך, יש פה סוג של מודל של דעה שאומרת יום ולילה אסטרונומי מול דעה שאומרת מה זה שתכל הרגע מן השוק? זה הפעילות של השוק, זה הפעילות הכלכלית, הפעילות של האינטראקציה בין בני אדם. כל עוד שבני אדם יש להם אינטראקציה, יש תנועה ברחוב, מבחינתי אתה יכול להמשיך ללבוש את התפילים שלך. זה בעצם מה שאני אמר פה, כן? בציצית, אני מתוודא שלא מצאתי את זה היום, חיפשתי אולי לא מספיק טוב, זכורני שלמדנו פה ציצית, גם באותו קיץ שלמדנו גם תפילין, שבספרות דבי רשי הופיע, שרשי אומר על הנושא שציצית הוא ביום ולא בלילה, שההגדרה של יום זה לא שקיעת החמה, אלא שההגדרה של יום זה כל עוד שאתה עוסק בפעילות שלך, אדם שפועל לאור הנר, זה זמן, זה יום לגבי ציצית. ככה זכור לי.
זכור לי טוב טוב.
גם זכור לך אותו דבר?
לא, ראיתי פה, אבל ראיתי...
אתה לא צריך לזכור מפה.
ראיתי במשות של הפסח פרנק, שהוא כתב שיש גסה כזאת, וזה גסה מותקת איתה רק כזה.
אוקיי. אז אתה רואה, אני זוכר את הטעויות אפילו, טוב.
לא, לא, לא.
אז עכשיו אני יודע איך למצוא את זה, אני צריך להסתכל בשוט של הרב פרנק, אז אני אמצא את זה, בסדר. בכל מקרה, אז גם אם אתה לא מקבל את הדוגמה הזאת, אבל אני אומר ככה, לא מדובר בדין של תאריך, בוא נעשה כאילו להבין מתי אני אומר יום ולילה אסטרונומי, מתי אני מדבר על יום ולילה אנושיים. כשאני מדבר על תאריכים, על זהויות של ימים, זה די פשוט, זה צריך להיות לפי יום ולילה אסטרונומיים, למרות שכל דין תוספת שבת צריך לבחון אותו על הרקע הזה. אבל בתחום של דין, אם הרקע לדין, אני חוזר במיוחד לדרשה של רבי מאיר, אבל חכמים לא דרשו אותה. ואם אני חוזר, פשוט ביום המחשבה צלולה, בלילה אתה נופל לבורות, כן? בלילה אתה מבולבל, כן? אם זה ככה, אז זה לא הרעיון ברור, אבל הרעיון לא צריך לשבת על השמש. כלומר, אם אתה אדם בהיר המחשבה שגמר הדין שלך ממשיך, כן? אז הוא ממשיך את תחילת הדין. אז מבחינתנו, באמת זה יום, בשבילך זה יום, כי אני לא מחפש פה דיני יום ולילה, כמו שאני מחפש מחשבה בהירה לעומת מחשבה לא בהירה. זה המקום המתאים בדיוק להגדרות האלה. עכשיו, יכול להיות שצריך לספור עוד גורם, וזה כבר בוא נסה לעבור להבין מה בדיוק יסוד מחלוקת של רבי מאיר ושל חכמים. כן, חכמים לומדים את הכל מתוך פסוקים שלדעתם דיברו על דינים אמונות לכתחילה, שפטו את העם בכל עת, מול הפסוק של ביום הנחילו את בניו, שזה גם דינים אמונות. בא רבי מאיר ולומד את זה מהשוואה בין ריבים לנגעים. רמיחי, אתה... ובזה לומדים שגם גמר דין לא יכול להיות בדין אמונות בלילה, כן? שאתה עמיחי דיברת קצת על שנגעים זה דין אמונות. אני דווקא רוצה לשתף ברעיון ששמעתי מרב יוני גרוסמן בשיעורים שלו על ספר ויקרא, שם הוא דיבר על זה שהצרת בתורה מתוארת כסוג של של נפשות, של מוות. הצבע הלבן שמשחק כל כך בצרת, כלומר אובדן הצבע, זה הצבע של המתים. הוא מתוך גם כל ההקשר של הפרשיות וגם הציפור החיה שמשלחים מהפני, כאילו הוא ניסה להבין, וזה היה מהלך שהוא פיתח במהלך כל הפרשיות, שצרת זה סוג של מוות, ומי שנרפא מצרת הוא כאילו זה סוג של חזרה לחיים, זה סוג של תחיית המתים. אותי בשעתו זה מאוד שכנע, ואני רק אגיד, התחום של נגעים דווקא לי מפחות לאור זה שאני מזדהה עם הדברים האלה, דווקא מזכיר סוג של קביעת רגע המוות. כלומר, אתה, למשל, צריכים רופא דרך אגב, כן? שיחליט. אחרת אתה לא מת, כן? לא, אתה, כאילו, ההסתכלות, כאילו, הקבלת ההחלטה על ידי הגורם. עכשיו, לפי זה, ההשוואה בין ריבים לנגעים, סליחה, בין בין ריבים לנגעים, כן. הוא סוג של השוואה בין דיני ממונות לבין סוג של דיני נפשות. כלומר, מה ששאלתי את עצמי כשקראתי את, 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 את הדברים של רבי מאיר, רבי מאיר פשוט חולק על ההשוואה בין, על, על הדברים, או אולי הוא חולק על זה כי הוא באיזשהו מקום הוא משווה את ממונות לנפשות. ואני יכול גם לנסות להציע אולי את, את הדבר שמאחורי זה. אולי יסוד המחלוקת קשור בדבר שנאמר פה הרבה כהבחנה יסודית בממונות נפשות. אנחנו דיברנו פה על יותר מהבחנה אחת. הבחנה אחת הייתה זכות וחובה, זכות לזה או חובה לזה. בנפשות דנים את הבודד. אבל היה עוד דבר שעלה פה לא מעט, וזה שבדיני ממונות המציאות ההלכתית נקבע על ידי המעשה. תפקיד בית הדין הוא סך הכל מה לעשות? לברר את זה, אבל החוק כבר קיים. לעומת זה בנפשות, אני כל הזמן פומפם לכם במוח את האמת השיפוטית, מה תפקיד הדיינים בדיני נפשות? לקבוע את המציאות המשפטית, לקבוע שאתה רשע, לקבוע שאתה חייב, לקבוע, פה דיברנו על נגעים, לקבוע שאתה מצורח. אתה לא מצורח, אם אולי יגיד את זה. אתה לא מצורע, אם אולי יגיד את זה. עכשיו, יכול להיות אם כך, שזה גם עומד בשורש אולי ההבחנה הזאת, אם אפשר להבדיל בין גמר דין לבין תחילת דין. כי אולי בעצם ממונות אין כל כך גמר דין. אני בעיקר מתחבר לרן. בקצות זה לא נכנס כל כך טוב. ואני הבנתם שאני אוהב את הרן. אני הולך בעקבות הרן. הרן אומר, הגמר דין הוא כאילו ממשיך את התחילת דין, גולש, היום הוא ממשיך. כי הגמר דין הוא פשוט... הוא לא שלב נפרד או שלב שעומד בפני עצמו לעומת המסע ומתן. כי המסע ומתן, אם הוא בירר שפלוני חייב, פלוני זכאי, אז זה כבר ברור מאליו. הוא כבר חייב וזכאי לפני שניצק, איש פלוני חייב, איש פלוני זכאי. לעומת זה, בדיני נפשות, הגמר דין, מה תפקידו? תפקידו באמת, להפוך אותך מצדיק לרשע. הגמר הדין פועל פעולה. כלומר, בעקבות המסע ומתן, אז מה אנחנו צריכים לעשות? עכשיו צריכים לעבור לשלב אחר, שהוא באמת נפרד ממנו, שהוא יש לו קיום בפני עצמו. עכשיו, בעולם של נפשות עצמו, כפי שאנחנו רואים בהמשך המשנה, המשנה בעצם טוענת את הטענה שיות ואסור גם לגמור את הדין באותו יום, אז לכן זה תמיד חייב להיות בהגדרה בימים נפרדים. כלומר, לא יכול להיות בכלל דבר כזה, שהגמר דין, אבל זה עוד פעם מחזק, המסע ומתן, והגמר דין הם לגמרי שני שלבים נפרדים לגמרי. הגמר דין לא יכול להיגרר אחרי המסע ומתן. לעומת זה בדיני ממונות, היות והגמר דין הוא סך הכל התוצאה של מה שכבר קיים לפני כן במסע ומתן. אז יכול להיות ששם באים חכמים ואומרים, אז הגמר דין יכול להיות המשך היום. לעומת זאת רבי מאיר, עובק המחלוקת הוא לא הם חולקים מה דין גמר דין בדיני ממונות. אולי אצל הם חולקים, האם דיני ממונות, אני בתקודה הזאת מבדיל בינם לבין דיני נפשות, או שאני רואה אותם כיותר דומים. אני אשאל כך, למה רבי מאיר חלק ואמר שגמר דין לא יכול להיות בלילה? כי הגמר דין אצלו הוא שלב שלא נחשב ההמשך הטבעי של תחילת דין, של המסע ומתן. בעקבות המסע ומתן מתחילים עכשיו שלב חדש. צריך לעשות ישיבה חדשה של בית המשפט, כי אולי גמר הדין יותר דומה לדיני נפשות. הנפקמינה, או המבחן אולי למבט הזה, האם זה מחלוקת מקומית? רבי מאיר אולי אומר, כל מי שבולבל, לילה זה זמן בלבול, גם לא גמרי דין. אז זה מחלוקת מקומית, הלילה. אבל אם המחלוקת היא עקרונית, מהו גמר הדין של... דיני ממונות, האם הוא דומה לגמר הדין של דיני נפשות, או האם הוא המשך, ובמידה ונמצא עוד הלכות שמבדילות בין ממונות ונפשות על רקע הטענה ההיא, אם רבי מאיר יחלוק גם עליהם. עכשיו זה אולי מזמין את השלב הבא בסוגיה, וזה כל נושא הסומה.
אני חושב שאולי בדיני נפשות מסודר אצלי, אבל כשאתה גוזר את הדין, אתה צריך להסתכל על הנשם בעיניים במובן מסוים.
אני מצוין. נכון. בדיני ממונות אתה פשוט אומר מה הפסק. אתה אומר, פלויני, הגמר דין לא יוצר את הפסק. אתה פשוט מגלה את מה שהתגלה, אתה כאילו מסכם מה שכבר נאמר קודם. בדיני נפשות זה לא, כמו שאמרת, להסתכל בעיניים, להכריז עליו, להטיל עליו חלוצ'ם, כן? כאילו... זה עולם אחר, כמו אם אלעזר אמר קודם, בוא נשווה לנושאים ונותנים ממונות בנפשות, אז זה מאוד בולט, נכון? בנפשות, כמו לכם הביתה, נושאים ונותנים כל הלילה, למחרת עוד פעם שואלים, בממונות אין את הדבר הזה, נכון? נושאים ונותנים, נגמר הדין, נכון? בואו נשכח שם את זה. הנה. גמרו את הדבר, ומכניסים את הגדול, אומר, יש פלונית הזכה, יש פלונית החייב. יש הכרזה. אבל הגמר דין הוא המשך ישיר, הוא המשך ישיר של הדיון שהיה קודם. ואז אולי רבי מאיר, המחלוקת היא לא בדיני לילה, המחלוקת היא איך להבין את גמר דין. רבי מאיר מתאר יותר את הריבים כמו הנגעים, לא בעניין הלילה, אלא בעניין של... עכשיו זה קשור, עולה אולי בשאלה, בואו נעבור עכשיו ליחידה הבאה בסוגיה, וזה כל נושא העיוור, האסומה, שמשווים אותו ללילה. כן? כי רבי מאיר הרי כולל בתוכו, לפי דברי הסוגיה, שתי הלכות. גם אין גמר דין בלילה, ומי עוד לא יכול לדון? סומה. כן, הסומה לא יכול לדון, שברור לכל מי שלמד את הסוגיה הזאת, תגידו לי אם אני טועה, שרבי מאיר פוסל אפילו סומה בעין אחת. הוא רואה, ועדיין רבי מאיר הוא פוסל אותו. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, סומה בעין אחת פסול בדיני נפשות, אבל אתם יודעים מה הסיבה שהוא פסול? עוד לפני כן, הנה, סומה בעין אחת, נכון, אתה צודק, כי כתוב כולך יפה רעייתי ומום אין בך, אסור להושיב, אבל זה אנחנו צריך לדבר, היחס לנכים, למוגבלים, כאילו איך שזה עולה מפה, כן? יש התייחסות לנר, אם כבר שאלת, אתה יודע מה, אני אגע בזה עכשיו, המשקפיים לא ראיתי, אבל כן מצאתי, אני כן מצאתי, אבל אני רק אגמור את המשפט, אני אומר, סומה בעין אחת פסול בעניין נפשות, עכשיו אני עומד ושואל, אז רבי מאיר שפוסל סומה בעין אחת בממונות, הוא פוסל סומה בעין אחת בנפשות, האם זה עוד השתקפות של תפיסה אולי, שהשאלה על הפרק פה היא לא כל כך, אם אתה רואה טוב או לא רואה טוב, אלא השאלה היא אחרת, האם ממונות דומה לנפשות? ורבי מאיר שפוסל סומה בעין אחת, כי זה דומה, לנפשות, אולי. לגבי השאלה שלך, אני התלבטתי מתי להכניס את זה. חשבתי בסוף, אבל עוד ושאלת, מצאתי בסמה, ספר מירת עיניים, על שולחן ערוך, סימן אי סעיף קטן זין, הסמה אומר, מירת עיניים, כן? אומר ככה, תשמעו איזה דבר הוא אומר, ולכאורה היה נראה לומר, דיינו תמה משום דלקמן, כתבו הטור והמחבר דסומה באחת מעיניו כאשר לדון, אפילו תחילת דין משום די יכול לראות, וסומה בשתי עיניו פסול משום דאבי אצלו לילה אפילו ביום, ועל כן נאמר דו הדין איפחה, כלומר מי שאצלו לילה ביום לא יכול לדון, אז מי שאצלו יום בלילה יכול לדון, כן? וכשמדליק נרות בלילה ויכול לראות ולהכיר בני אדם, מותר לדון אפילו בתחילת דין בלילה. אז הסמה מכריע להלכה שזה בשבילנו, שסוגייתנו תיושם באמציאות ימינו, שמותר לשבת בלילה, אבל תדליק אותה חשמל, או בלשון אחרת, אז מה הלקח שאני אקח מהסוגיה? אל תשב לדון כשאתה לא בכושר. זה לא חייב לשבת מעשית על יום ולילה. ההיגד של הסוגיה או ההמלצה שלה, היא נשארת. כן, ישיבות ממשלה, החלטות קבינט, ישיבות מטכ"ל, ישבצים של בני עקיבא, לא יודע, כל אחד בדברים החשובים שהוא יושב בהם, כן? זאת אומרת שכל הישבצים של בני עקיבא הם כידוע. באמצע הלילה, כן, ובאמצע הלילה. ישיבות רמים של הישיבה פה, לא יודע, כן? שפה יושבים בצהריים, כן? כאילו בעצם ההיגד הוא תשב שאתה צלול. עכשיו, השח חולק על זה, כן? והשח שם אומר שלדעתו זה לא נכון, כן? השח אומר, אסור לילה, אסור לילה, כן? עכשיו, זה לא ברור אם השח, באיזה סיבה השח חולק, כן? ומה אתה אומר, כן?
פותחתי את התשובה של הפרנק. הוא כותב, הוא נדיד את הזמן, כאילו לא לתפיר, ואז אומר שכל הכלים נסיב עליו, והיא ים של הכלים שחוקו.
תקרא את זה בבקשה, אני רוצה שתקרא קודם כל. אני מצאתי ספרות לבי רשי, תן לי ליהנות מזה, כן?
אז זה רשי בספר פרדס. הוא כותב שבהתחלה לא יודע את הספר, אז זה הגיע לידו.
עכשיו תקרא מה רשי אומר.
דברה לה לפני הנר, שפי ידעני מתתף, דחל לו ברכת נדעסו לתתף, אלא פטור הוא מתתף.
אוקיי, אז קודם כל זכרתי נכון. עכשיו...
אבל אתה כותב...
לא, אני לא ידעתי שהרב פרנק כל כך נגד זה, אבל כן.
כן, אז כותב... אני חושב שרשי דבר שכאילו הוא כמו שער, כמו שטן, הידי אור הנר, דינו כתונה, אין הוא מובן ציון דבר, דבר לא פתור ממצוות, נציטית, אבל אין איסור. אין כן, למה לא אור הנר? כתוב לי, דבר בלא נר, שער לתתף, אך לא חצף לומר, דנר לשני תרבו, אולי תודה דפוס. because the Rashi Sham is not after in time that some Mishum Bartosif or an Airman that the Hashemite. So that's the Hetan Mirai Sham, but
this is the answer about Tosif. Okay. בכל מקרה, אני לא הייתי כל כך, בוא נגיד ככה, גם אם אתה דוחה את זה בציצית, המודל הלמדני נמצא שם.
כן, לשם.
עכשיו אני רציתי לספר לכם על עוד דבר, נזכרתי, ששמעתי פעם בשם סבי הרב סולובייצ'יק, הוא אמר דברי הרן רק בגברא חפצה. הרב נורא נורא התלבט, ניסה להבין מה זה הסיפור הזה, שתחילת דין רק ביום, גמר דין בלילה. מה נפשך? אפשר לדון בלילה או אי אפשר לדון בלילה? אני עשיתי כאילו לפרוס בפניכם שגמר דין זה בעצם, זה לא לדון בעצם, זה כאילו מסקנה ממשהו קודם. אבל מה שהוא הציע זה הדבר הבא, הוא אמר שהדין של לילה הוא לא דין שאסור לדון בלילה. לא היה אסור לדון בלילה, אז גם גמר דין לא היה אפשר בלילה. אלא זה דין שאי אפשר ליצור הרכב של דיינים בלילה. כלומר, כדי לדון אנחנו זקוקים לבית דין. אני אסביר את זה. אם אדם פלויני חושב מחשבות עליך, הוא לא יכול לדון אותך. כדי שהוא יוכל להיות דיין, אני חייב לתת לו כתב מינוי, להפוך אותו לדיין. שיש לו סמכות עליך. בואו נלך ברוח הימים האלו, צו 8, כן? אדם הוא אזרח, כדי שהוא יהפוך לחייל, צריך לעבור איזה שינוי במעמד, הוא צריך להתחייל, צריך שהשליש יקלוט אותו, לא מספיק לבוש מדהים, כן? כלומר, יש מושג שנקרא שאתה דיין. עכשיו, הרב טען ש... אתה התחיילת?
כמעט.
כמעט. אתה לא... כמעט קלטוש הירוק של הביטוח הלאומי?
לא,
אתה שלטניק. טוב, אתה בכל מקרה לא מקבל. בכל מקרה. הרב טען שהדין של לילה הוא שאי אפשר להפוך לדיין בלילה. זה בעיקר עולה בגמרא בראש השנה. יושבים שם ראו ישראל וכל בית דין, אבל אם לילה, לא, מצטערים, אתם לא דיינים, ואז למחרת מה קורה להם? ואז מה קורה להם למחרת? צריכים להעיד בפני אחרים. כלומר, הדין היסודי הוא שבלילה אתה לא הופך לדיין. אם אתה נכנסת ללילה כאזרח, אתה ממשיך להיות אזרח. אבל ברגע שביום התחילו לדון ואתם דיינים, לדיינים מותר לדון גם בלילה. עכשיו זה קצת דומה לרן, זה רק מעביר את זה לגברא חפצה. בכל מקרה, בוא עכשיו נשתדל ברבע שעה הקרובה לגמור את העניין של סומה, כן? מה בדיוק העניין של סומה כאן בסוגיה? אז כאמור לרבי מאיר, סומה אפילו בעין אחת לא יכול לדון דיני ממונות. זה כלול בלימוד מנגעים. אני חוזר על השאלה, האם זה דין שכמו לילה, אולי יש פה שיקוף של הדין שגם של דיני נפשות, למרות שזה לא נאמר פה במפורש, כן? ואז כבר מביאה סיפור, הוא שם ידיו בשביבות הידי רב יוחנן, דבי דין דינה, ואף אחד מידי הנוסח של הסוגיה לא מופיע נוסח שהרמב"ן מעיד עליו. ראיתם את העדות של הרמב"ן לנוסח הזה? מדהים. הרמב"ן במלחמות מעיד, אני מקריא את הדברים, הרמב"ן אומר שזה היה כתוב בספרי רבינו הגדול, ואז הוא אומר עוד יותר מזה, וכן כתב רבינו שרירא בתשובותיו כלשון הזה, ורובא דרבנן דפקני הכי גרסי בעדן. אני רוצה להסביר לכם את הביטוי הגאוני הזה. הזכרתי קודם על הסימן את הגרסאים. הגרסאים הם אנשים בישיבות בבל שהיו אחראים על שינון על פה של הגמרא, והטקסט הרשמי של הגמרא היה גרסאים, לא הנוסחים הכתובים. הם לא סמכו על נוסחים כתובים, כי כל אדם יכול להעתיק. להיות גרס צריך להיות מקצוען. ועל זה כותב רב שרירא, ורובא דרבנן דפקני הכי גרסי. כשאומרים בלשון גאונים גרסי, מתכוונים תמיד על פה. נוסח לעומת זאת בספרות גאונים, הכוונה כתוב. בעדיה הוא שמיה באחת מעיניו דאבה בשירבות ידי רב יוחנן וקשכיחן ספרי דמסכת דנידה גמרא דכתיבה נמצאי מתן שנה. הרמב"ן מעיד פה על כתבי יד עתיקים של נידה שהן בני יותר מ-200 שנה. אם הרמב"ן חי במאה ה-13, זה כתבי יד מהמאה ה-11, כן? ובכולם הוא אומר שזה נמצא שם בגמרא. אני רק אגיד שבכתבי היד שלפנינו זה לא נמצא באף כתב יד. הייתה בגרסה בגמרא אולי כיתה גניזה, אני פשוט הסתכלתי במאגר של ליברמן, וגם בנידה וגם בסנדרין, אף אחד לא, זה לא נמצא. אבל העדות של הרמב"ן היא לא פחות גרועה מכתב יד מינכן, כאילו, יש פה עדות ברורה של ראשון, שהיו גמרות שגרסו את זה. בכל מקרה, השאלה, אין מדובר פה בסמיה שהוא עיוור בשני העיניים, או שמדובר באדם שהוא עיוור רק בעין אחת. כי הנפקמינה היא מה יהיה הדין בעיוור בשני העיניים. לא, על מה מדובר פה? אז זה אומרת הגמרא, בוא נקרא מהר. ולא אומר רבי יוחנן ולעמידי, איך יעביד אחי, ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, ותנן כל הקשר לדון, קשר להעיד, ויש קשר להעיד ואין קשר לדון, ואומר רבי יוחנן לטוי יסומה באחת מעיניו, אומרת הגמרא, רבי יוחנן סתם האחרית האשכח דיני המונות דנין ביום וגומרים בלילה, מהיול מידע הסתמה מה הסתמה, היא בעיתה עם הסתמה דרבים עדי, והיא בעיתה עם המישהו מקטני לגבי הלכתה דדינה, נקודה, כן? פה מה עולה מדברי הסוגיה? כאן, פה נחלקו ראשונים איך להסביר בדיוק מה שהסוגיה אומרת, כן? רגע, אני אתחיל ברשותכם ברש"י ותוספות בנידה. רש"י ותוספות בנידה, הם אומרים במפורש שמדובר בסומה אפילו בשתי העיניים, ככה מפורש גם ברש"י וגם בתוספות, ולפי שיטת חכמים סומה בשתי עיניים כשר לדון. מה יסוד המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, או למה שתי הסתמות סותרות אחת את ראותה? אז רש"י בנידה וגם תוספות שאומרים מפורש, כי מזה שחכמים מכשירים גמר דין בלילה, מה אני לומד? שהם לא עורכים את ההיקש בין ריבים לבין נגעים, ולכן ממילא הם גם לא ישבו בין סומה, ממילא הם גם לא פסלו סומה. כלומר, הטענה היא, וזו טענה שגם בשיטת הריף יגידו אותה הרבה ראשונים, הטענה היא שזה לא שלילה דומה לסומה. לא זו הטענה. לא שלילה דומה לסומה. אלא לילה וסומה בעין אחת הם שני דברים נפרדים לגמרי. אלא השאלה היא האם יש את ההיקש. כי בהיקש נכללו שני דינים. כמו שאלתי אתכם קודם, האם זה אותו דבר או שני דברים שונים. אז בשיטת רש"י, הסומה והלילה, רש"י בנידה, לא רש"י פה, הם שני דברים נפרדים. אבל אני מזה שהמשנה הכשירה גמר דין בלילה, אפשרה גמר דין בלילה, סימן שאין את ההיקש. אם אין את ההיקש, אז גם סומה ואפילו סומה בשתי העיניים. בעל המאור יגיד אותו דבר על סומה בעין אחת. לעומת זאת, בדברי הריף מופיע משהו שונה לגמרי. הריף, אגב, ברוצת ההסבר שלו בסוגיה, הריף אומר שאדם שהוא סומה בעין אחת רואה יותר טוב ממה שרואים אנשים פיקחים בלילה. ולכן, אם חכמים קבעו שאפשר לגמור דין בלילה, על כוחנו שגם סומה באחת מהעיניים יכול, כי הוא רואה יותר טוב. מה? הריף פשוט אומר את זה. הריף פשוט אומר את זה. אני אקריא את זה, בסדר? הריף כותב ככה. דעקו לו אין שלא מתו למחזה בליליה, כדחזה יסומה באחת מעיניו ביום, וקטני דגומרים בלילה. כיוון דגומרים בלילה, דינו לסומה באחת מעיניו שידון ביום לכתחילה. עכשיו, מה שקודם כל עולה בבירור מדברי הריף, זה שכשהריף עסק בדין סומה, הוא באמת לא ייחס חשיבות למעמד האישי של הסומה. זה לא, זה בכלל לא מעניין. העניין הוא באמת כושר. אתה רואה או לא רואה? כמו שבלילה אין פסול גברה, כלומר, למרות שלפי דברי הרב שאמרתי לכם, גם הרב רצה להגיד שבלילה יש סוג של פסול גברה. אני בודק אם אתה דיין, זה מה שאני בודק. אבל הדעה המקובלת, אם לא רוצה ללכת בכיוון הזה, בלילה לא עניין של פסול גברה. אני לא מסתכל על האדם בלילה והוא לא שונה מאדם ביום. השאלה אם אתה רואה או לא רואה. ומדברי הריף עולה בבירור שהריף משווה סומה אינו מעמד מיוחד אצלו. סומה הכוונה אדם שהוא רואה. הסומה בשתי עיניים לא רואה בכלל, זה הכי גרוע. אבל למה הוא נפסל? הוא נפסל כי הוא לא רואה. לעומת זאת, בסומה בעין אחת, והמדרג של הריף זה סומה בשתי עיניים לא רואה כלום, לילה זה זמן שבני אדם לא רואים כל כך, סומה בעין אחד רואים קצת יותר טוב, הכי טוב זה ביום בני אדם עם שתי עיניים, כן? אבל זה כאילו מדרג של כמה אתה רואה. שאלת על משקפיים, שאלה טובה, כן? אני יודע, אדם שבלי משקפיים לא רואה כלום, כן? מה? אני לא יודע, כן? אבל לפי דברי הריף, הסומה נמדד פשוט מול לילה, כמה אתה רואה, כמו זו השוואה מוחלטת. ועם אלה, לפי שיטת המשנה שאפשר לגמור את הדין בלילה, הריף אומר שאפשר גם שסומה בעין אחת ידון, רק שפה שואלים עליו גם הר"ן וגם היד רמה, שהרי גמר דין אפשר רק לא, סליחה, בלילה אפשר רק גמר דין ולא תחילת דין. אז הם שואלים, לפי המשוואה שהריף יוצר בין סומה בעין אחת לבין לילה, אז הוא היה אמור להגיד שסומה בעין אחת יכול לעשות רק גמר דין. ככה שואל היה דרמה, לכן הוא דוחה את זה. אבל האמת שזה נראה הערה מאוד מאוד מוזרה. מסיבה מאוד פשוטה, אני חוזר לרן מול הקצות. כשאנחנו אומרים שעושים גמר דין בלילה, הכוונה ככל הנראה בפשטות, שמי שעשה את הדין, תחילת הדין ביום, יגמור את אותו דין בלילה. אבל מה בדיוק השאלה הזאת רוצה? שסומה בעין אחת לא יכול לצרף למסע ומתן, אבל הוא כן, הוא יצטרך רק הגמר דין? זה מה משקצות? כאילו, התביעה שלהם היא שתעשה גמר דין בלי תחילת דין.
לא יכול לצרף את תחילת דין.
נכון, אבל מה זה תחילת דין? זה המסע ומתן. כלומר, הם טוענים שהמשוואה הזאת פירושה שיהיה לנו אדם, הסומה, שהוא יהיה ב... פשוט אני בלי שעון. שהוא יהיה בלי... שהוא יהיה רק בגמר דין ולא בתחילת הדין. אבל לא זה המודל שהריף רואה לנגד עיניו. כשהריף בדרך כלל מדבר על גמר דין, מה הכוונה? גמר דין שהוא המשך של תחילת דין. לכן, כשאני שואל את עצמי מה התשובה בעיניי הפשוטה לשאלה שלהם על הריף, ברגע כשאנחנו מגדירים כמו הרן בראש השנה, שגמר דין הכוונה הסוף של דין שהתחיל, אז אם אני אריף בא ואומר, סומה בעין אחת, יכול, הוא כמו, יותר טוב מגמר דין בלילה, הכוונה עם כך שהוא יכול להיות גם בתחילת דין, כי גמר דין הוא סוף של תחילת דין שהיה לפניו. אתה לא יכול להיות גמר אם אין התחלה. כמו שאני אומר לילד שלי הקטן, אין מנה אחרונה אם אין מנה עיקרית. למה? כי אז המנה האחרונה היא לא אחרונה, נכון? זאת אומרת, אתה לא יכול להיות תחילת דין, סוף דין, גמר דין, אם לא היית בתחילת דין. עכשיו, הרן, מי שראה אותו, הרן עושה קצת סיבוב על האצבע בשביל בעצם לצרף את הריף לרשי. פחות או יותר, הרן אומר, בשם הרמב"ן הוא אומר את זה, שמתחילים מהריף, שהריף אומר שסומה בעין אחת יותר טוב מלילה. ולכן, היות לכך הדבר, אז ברור לי שמה, שסומה יכול גמר דין. אבל אחרי שהחלטתי שסומה יכול גמר דין, מה זה לימד אותי? שהדרשה שהשוותה אותה מדרשה מוגבלת. ככה זה לימד אותי, שהרי הריף אומר, אנחנו יודעים כבר מהגמרה, לא משווים לגמרי את מה? ריבים ונגעים. גם לפי רבי מאיר, נכון? לא צריך שלושה בנגעים. הגמרה אומרת מפורש בהמשך, ולא נגיע לזה, שביום, כשיש עננים בחוץ, רבי מאיר לא אומר לו, אי אפשר לדון, כן? כלומר, למרות שאסור, למרות שאי אפשר אז לראות נגע. זה דבר ברור שלא משווים לגמרי. אז היה צריך את ההשוואה של הריף, כי אלא אמרתי שלא משווים לגמרי. בכל מקרה, בדברי הריף, בין אם רוצים להגיד את הרמב"ן, בין אם מסתפקים אפילו בפחות מזה, זה די ברור שבעיניו סומה בעין אחת, הוא נקלט פשוט כדמות שהוא לא רואה טוב. זה הכל, הוא רואה בינוני. מה עם סומה בשתי עיניים? למה הוא נפסל לעדות? בגלל שהוא לא רואה, או שיש פה כבר איזה מעבר שהוא מעבר לזה. אז כאן אני שלחתי אתכם לקצות, אחרי זה היום, לא יודע, מישהו הספיק לראות, שלחתי למאמר גדול מאוד של אבא שלי על סומה בנר חנוכה, שהמאמר נכתב בעקבות העיוורון של אבא שלו, שהוא נכנס לעובי הקורה בדיני סומים. אני אגיד משפט שהוא גם בשביל ההמשך, כשנדון בכל היחס לבעלי מומים, כשיש לך קרוב משפחה או אתה בעצמך בעל מום, היחס שלך כלפיו הוא בדרך כלל כמה שיותר אתה רוצה לאפשר לו ליטול חלק בחיים כמו כולם בגדול. כלומר, אבא שלך עיוור, אתה רוצה שהוא יוכל להדליק נרות חנוכה, אתה רוצה שהוא יוכל לראות את התורה. כלומר, המגבלות הן באות ממקום שאתה לא חווה את החוויה של המום ושל הקשיים. וכל המאמר הזה צבוע בצבע הזה, זה מאמר שבא לשכנע שעיוור יכול לעשות הכל, פחות או יותר, למרות שבדרך, בניתוחים הזהירים שלו, הוא מראה לא מעט מהמורות, כן, זה לא... ובתוך זה יש שם ארבעה עמודים שהוא עוסק בסומה לעדות, הוא בעיקר מצביע שם במחלוקת ראשונים. האם סומה, פסול של סומה זה פשוט טכני, כי הוא לא רואה. כלומר, הוא לא מעיד לא כי הוא פסול לעדות, אלא כי אין לו על מה להעיד. האמת היא שהוא קשר לעדות, רק שהוא לא מעיד כי... הוא לא ראה שום דבר, כן? גם אני לא מעיד שאני לא רואה שום דבר, כן? הוא פשוט לא רואה אף פעם שום דבר. הוא מביא שם סדרה ארוכה מאוד של ראשונים, שמהם עולה שהסומה ביניהם נתפס כאדם שהוא פסול גברה. מי שסומה, אפילו אם הוא יש לו על מה להעיד, לא יכול להעיד. מה שהוא מנסה לברר שם זה למה לא? ולמה לא, כן? כי מה בדיוק הסיבה שלו, כן? דרך אגב, יש דיון דומה על אילם. יש שיטות שאילם זה גם פסול גברה. כמו אדם אילם לא יכול להעיד כי הוא פסול לעדות. הוא מנסה לברר את זה. עכשיו, ברגע שאני מדבר על פסול גברה, ברור שכל ההשוואה ללילה היא לא בכלל.
היא לא קשורה
בכלל. היא לא קשורה בכלל. כאילו, אין שום קשר. הלילה, אין פה שום פסול גברה. אבל זה לא נוגע למחלוקת הריף ואחרים, מהסיבה הפשוטה. גם מי שאומר שזה פסול גברה, לפי מיטב ההתרשמות שלי, זה רק מי שסומה בשתי העיניים. ומי שסומה בעין אחת, שזה הדיון של הסוגיה, כלומר שהסוגיה אומרת, זה מחלוקת של שרבי מאיר בחכמים. כן? אין לזה קשר, כלומר, ודאי שאין פה פסול גברה, אלא אם כן נגיד שלפי רבי מאיר, מה הסיבה שהוא פוסל אותו? אני חוזר לשאלה, למה רבי מאיר אומר שסומה בעין אחת לא יכול להיות דיני אמונות? כי הוא לא רואה טוב. מה? תסביר. לא הבנתי, רש"י ותוספות שאומרים שאין בכלל לקש, ודעתם גם סומה בשני העיניים בכל הדון. נכון? בכל מקרה, בואו נסתפק בזה. נכנסנו פה לדיון רחב כמה שאפשר, קצת בעוד פעם, עוד בהשוואה בממונות לנפשות, כן? בכל הנושא של יום ולילה. גם אם חושבים שבמציאות ימינו צריך לפסוק כמו כמו אסמה, בסדר? שאפשר לאור החשמל, עדיין כדאי שכל אחד יתרגם בחיים שלו, שיקבל החלטות בזמן שהוא צלול תוך העסק ולא עפוץ, כן?
זה לא משכנע מה
אמרת על עצמך. באיזה עניין זה לא משכנע? על אסמה? חלק מהראיות שם לדעתי לא משכנעות, בסדר? אבל
גם סובייקטיבי?
תראה, אני אספר לכם, יש דיון אם סומה יכול לעלות לתורה. אני אשאל ככה, זה אפליה שסומה לא יכול לנהוג במכונית? תגידו לי. למה לא? הוא לא יכול, זה מסוכן, נכון? עכשיו אני אספר לכם, אני פעם נהג אותי בחור שהיה רם בישיבה בין צורים, שהיה עיוור 100% מבחינה לגלית, שהיה נוהג. איך היה לו איזה עדשות מיוחדות, משהו פילי, זה רופא בארצות הברית, הוא הציל את הראייה של 350 אנשים ככה. משהו צדיק, יסוד עולם, יש איזה. כאילו, לא יודע, היה לו איזה מחלת עיניים, שהוא היה נחשב 100% עיוור, והרופא הזה הצליח למצוא דרך, אז כאילו, אתה אומר, יושב לידי בן אדם, כשהוא מוציא את העדשות, לא רואה כלום. זה היה איזה פלא, והוא נוהג אותך, והוא נוהג טוב, כן? אבל איך הגענו לזה? כן? טוב, השאלה אם זה אפליה, כלומר, אז יש דיון, אני אומר, יכול לעלות לתורה. יש מספיק סיבות לחשוב שלא. העולה לתורה צריך לקרוא בתורה, הוא רואה מה כתוב שם. לכאורה, זה כמו לנהוג. יש תשובה של היבץ, שבאמת פוסק, שעיוור לא עולה לתורה. אז יש תשובה של המסד בנימין, שהיה רב באיטליה, במאה ה-16 או 17, אני לא זוכר בדיוק מתי, הוא היה עיוור, והתשובה נפתחת במילים, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם למור לכבוד אלוהים אחרים. אז כן, אני חושב שזה מאוד סובייקטיבי. אני יכול להגיד שהרגישות היום בחברה הישראלית לנגישות לנכים שהיא לא מספיקה, היא לא מספיקה עדיין, יש עוד הרבה מה לשפר. פה הישיבה לדעתכם נגישה? ממש לא. זה בסך, כשבנו לא היו כל כך רגישים, זאת האמת. אבל אני יכול להגיד לכם, אחד מהדברים שקנו אותי כשהגעתי פעם ראשונה לישיבה בעין צורים, הייתה נגישה לנכים, למדו בנכים, מדבר אתכם לפני 20 שנה, לא עכשיו. היה שם בחור CP בכיסא גלגלים ועוד אחד, כאילו, מאוד הרשים אותי. כן, שאולים ברי, מאוד מאוד הרשים אותי, אני חייב להגיד, גם איכשהו, גם איכשהו חברים, קיבלו אותו, וזה הרבה לפני מעגלי צדק. אבל בסופו של דבר, באמת, אני לא אגיד שזה לא אמיתי, זה סובייקטיבי, אבל עד שאתה לא מרגיש את הכאב שלהם, אתה לא באמת מרגיש את זה. אתה לא מכיר אותם, זה כאילו מישהו משם, כן?
אבל לגבי המאמר,
מה המאמר שלא משכנע? סבא שלי היה מדליק בברכה, כן. מה, אני אגיד שאבא שלי לא משכנע? אני לא, להלכה, אני אקבל את דבריו. אנחנו נעצור כאן, בסדר?